במבוא לתורה שבעל פה, יאללה, צריך להתקדם כבר. אנחנו בתקופת התנאים השנייה, נכון? התקופה שמיד אחרי החורבן. התקופה שמיד אחרי החורבן היא תקופה טראומטית, והמפעל של רבן יוחנן בן זכאי הוא מפעל השיקום. מה פירוש מפעל השיקום? בעצם הקמת יהדות הגלות. היהדות הגלותית מתחילה מיד עם החורבן, עם המעבר של רבן יוחנן בן זכאי ליבנה. בתוך יבנה נעשה פעולה מיוחדת של הקמת אוטונומיה דתית ליהודים. לא לגמרי רק דתית, היא גם שלטונית מבחינה מסוימת, כלומר מוקמת שושלת נשיאות בהסכמה עם השלטון הרומי. רבנות מטעם, אם תרצו. כן, אבל היא ודאי רשמית, כלומר יש לה ערך, רבן יוחנן בן זכאי הוא נשיא הסנהדרין, בהסכמה עם אספסיאנוס ואחר כך עם טיטוס, ומתחילים לנהל את ענייני האומה במצב של שבר נורא, כשנהרגו יותר ממיליון יהודים, כן? כשהעצמאות עבדה, בית המקדש מפסיק לתפקד, אין יותר קורבנות, אין יותר כהונה, זאת אומרת להבין ש... כלומר, באמצע תקופת התנאים פתאום קורה משהו, שינוי פניה של היהדות ממש. יחד עם זה מתחיל להינתן גם תואר חדש לחכמים, והוא התואר רבי. רבי. רבי.
פעם ראשונה.
יש לנו, התואר המצוי אצל החכמים הוא רבי, לראש הסנהדרין שמור הביטוי רבן, רבנו. כן, מה המשמעות של התואר הזה? אומר הרמב״ם, ירידה בחוכמה. כן, ברור. הגמרא אומרת, כן, גדול מרבי, רבן. גדול מרבן, שמו. עכשיו, הלל הזקן, לא יעלה על הדעת של מישהו לקרוא לו רבי הלל הזקן, או לישעיהו הנביא לקרוא לו הרב ישעיהו הנביא. זה פשוט לא מתאים. זה, הוא גדול מכדי להיקרא בשם רב, יש יוצא מן הכלל אחד, זה משה רבנו. שלא קוראים לו רבנו משה, אלא משה רבנו. אבל חוץ ממנו, כולם נקראים בשמם סתם, עד ימי החורבן. ואז יש לנו רבן יוחנן בן זכאי, ועימו קבוצה של חכמים, שכולם כמעט נושאים בשם רבי, חוץ מכמה יחידים שעדיין יש להם הפריבילגיה לא להיקרא בשם הזה. כן. מי הם? גדולי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. שניים. רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר הנקרא הגדול, או רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע הנקרא בן חנניה, או הגדול גם כן. רבי יהושע הגדול, יותר פחות מצוי הביטוי, אבל רבי יהושע בן חנניה. השיעור לרפואה של חיים גדליה בן דלפין. יפה. אמן. אם כן, יש מעבר. רבי אליעזר ורבי יהושע הם ביטויים עיקריים לשתי האסכולות של בית הלל ובית שמאי. בתקופה של יבנה הוכרעה סוף סוף ההלכה כבית שמאי, כבית הלל, וזה היה חשוב ביותר, כי אם לא היו עושים את זה, היה קרע באומה שלא היה ניתן לאיחוי, במיוחד בזמן הגלות. אז הייתה דחיפות גדולה יותר מהרגיל. האם הרב יכול... הייתה דחיפות יותר גדולה מהרגיל לקבוע הכרעה הלכתית. האם הרב יוכל להקדיש שיעור גם לספרות וליהודת הלא פרושים, הלא פרושית? שהייתה עד חורבן בית שני, ספרים חיצוניים, כתות וכו'. אכן כן, טוב שאתה מזכיר, אני כמעט שכחתי את זה, זה חשוב, אנחנו נעשה גם את זה. אבל אני בינתיים מדבר על האנשים, אחר כך נדבר על הספרות. כן? ככה זה מסודר. אם כן, יש לנו רבי אליעזר רבי יהושע, ברוב הדברים הלכה כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר, באותם הימים יש המשך עקרוני לשושלת של בית הלל על ידי רבן שמעון בן גמליאל, לא, רבן שמעון גמליאל נהרג, באותם הימים רבן גמליאל, בנו של רבן שמעון בן גמליאל, כלומר רבן גמליאל השני עדיין צעיר מדי כדי לנהל את ענייני הנשיאות, רבן יוחנן בן זכאי שהוא עדיין, שהוא כבר זקן מופלג, מנהל את הנשיאות בשלבים הראשונים, אחר כך פורש, ובאיזשהו שלב מוחלף על ידי רבן גמליאל השני, הנקרא רבן גמליאל דיבנה. בזמן רבן גמליאל דיבנה ישנה החלטה להוציא את הנוצרים מתוך היהדות. כן, עד אז הם היו חלק מן היהדות. מכאן ואילך, ברכת המינים, אני חושב שדיברנו כבר על כל הדברים האלה, ברכת המינים מוציאה אותם מכלל ישראל, ומכאן ואילך נפרדות דרכינו, סופית. בסדר? מה קורה עם הכתות שהיו בימי בית שני באותו זמן אגב? מה עם הצדוקים, האיסיים? מה קורה עם כל זה?
נעלמו.
כן? כלומר, החורבן גם סיים את התקופה של הצדוקיות, במידה רבה גם של האיסיים. וזאת מדוע? הצדוקים והאיסיים. כן. כל זה נעלם עם החורבן. לא מיד, כמובן, אבל כמעט מיד. מה זה אומר? הצדוקים היו בדרך כלל שייכים לאריסטוקרטיה הכהנית. בלי בית המקדש, לצדוקי אין מה לחפש בחיים. האיסיים הלכו ונעלמו. פשוט לא היה בסיס יותר למדינה היהודית, ובעצם הדבר היחיד שהמשיך את הקיום היהודי במצב של גולה זה היהדות הפרושית. כך שאפשר לומר שהמאורעות הם אלה שהכריעו לטובת הפרושים יותר מאשר ויכוח הדעות. המציאות הכריעה לטובת הפרושים. כן. יש כנראה התפתחות פנימית מתוך האיסיים שהובילה לנצרות. כלומר, היום לפי המחקר מניחים שהנוצרים הראשונים היו בעצם תלמידיהם של האיסיים.
יש כן נזק.
יש כן נזק, אבל זה גם יצא מכלל ישראל. זאת אומרת, האיסיים עצמם כנראה, הראשונים לפחות, לא התכוונו לצאת מכלל ישראל או להוות דת חדשה או משהו כזה, אבל הם פיתחו סגנון של נזירות שהיה המבשר של הנזירות הנוצרית. לכן לא בכדי אנחנו מוצאים בתקופה הביזנטית אחר כך נזירים נוצרים בדיוק באזורים שבהם היו האיסיים בימי בית שני, במדבר, נחל קלט וכו'. כן, אנחנו צריכים קצת לדבר על הכתות האלה, כי באמת אני דילגתי על כל זה, אבל בינתיים אנחנו בתקופות, ברשימת חכמי האיסיים. יש באותם הימים גם אנשים שמתחילים להיות הדור הבא של החכמים, מתחילים כבר להתבלט באותם הימים ביבנה, אבל הם, הייתי אומר, יותר בצד, אבל הם עתידים כבר לגדול. הלו הם, רבי עקיבא, רבי ישמעאל ורבי טרפון. בסופו של דבר רבי עקיבא הפך להיות ראש לחכמים, השיטה שלו גברה ברוב המקרים על שיטתו של רבי ישמעאל. רבי עקיבא היה יותר, אפשר להגיד, אני לא כך אוהב את ההגדרות האלה באקדמיות, אבל יש בזה אמת. רבי עקיבא יותר נתן לפלפול, מה שנקרא לבנות טילי טילים של הלכות, ואילו רבי ישמעאל נתן יותר לשיטה רציונליסטית פשטנית, ואנחנו מוצאים את זה בחיבורים שלהם. כן. איך מסדר השם רבי ישמעאל אצל יהודים? כן, איך אפשר לקרוא למישהו ישמעאל? הרי ישמעאל זה לא בדיוק הקוסטה שלנו, נכון? שאלה זו נשאלה על ידי מרן החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, בספרו שם הגדולים, בערך אברהם. ושם, בערך אברהם, יש לו פלפול שלם על השם ישמעאל. האם מותר לתת את השם הזה או לא, ומדוע קראו לרבי ישמעאל בשם הזה. בסדר? היה לנו כמה חכמים, היה שם. היה לנו כמה חכמים במשך ההיסטוריה שקראו להם כך. כן. יש, עכשיו, אצל, בחוג של רבי עקיבא, וגם של רבי ישמעאל, מתפתחת, זה ההמשך, כלומר, של תורת המרכבה, שהיא תורת הסוד של חכמי התנאים. המשך רחוק של נבואת יחזקאל ושבכלל של האסכולה הנבואית. זה נמצא שמה בסתרי סתרים, יש לזה ספרות מיוחדת שאנחנו נעסוק בה כשנלמד על תולדות תורת הסוד. כן? כלומר, יש במקביל לתורת הנגלה, יש גם תולדות תורת הסוד בישראל, וזה משהו בפני עצמו. איזה קורפוס בפני עצמו. כן? כל התקופה הזאת של יבנה מסתיימת עם אסון כבד. האסון הכבד שחותם את התקופה השנייה של התנאים, זה מלחמת בר כוכבא. בר כוכבא נקרא בתלמוד בשם בן קוזבה, או בן קוזיבה. כנראה שהוא היה מעיירה בשם הזה, באזור מרכז הר חברון, מקום כזה. בר כוכבא כידוע ניסה להשיב את העצמאות המדינית, כבש את ירושלים, טבע מטבעות ומלך. והתומך הראשי בבר כוכבא היה רבי עקיבא. ויחד עמו כל גדולי ישראל של אותם הימים תמכו בו, רבי עקיבא הכריז עליו כעל המשיח. האם רבי עקיבא טעה בקביעה זו? תשובה, לא. כי ככה הייתה ההלכה, ככה ההלכה, שמי שעושה את העבודה של בר כוכבא, דיינו שמשחרר את עם ישראל מעול הגויים ועושה את כל מה שצריך לקראת בניין בית המקדש וכולי, חזקה שהוא משיח.
אני קראתי שכתוב בפירוש שטעו.
כתוב בפירוש שטעו? איפה זה כתוב?
בילקוט יוסף.
כתוב בילקוט יוסף, אבל זה טעות להגיד שהם טעו. הרי הרמב"ם אומר שהוא לא טעו. הרמב״ם הוא בכל זאת...
דימו שהמשיח...
נכון, דימו, אבל רגע. הרמב״ם, באיזה הקשר הוא מביא את הסיפור של בר כוכבא ורבי עקיבא?
אני קראתי את זה באזור של עצומות.
לא, בוא נראה. אני שואל, באיזה הקשר הרמב״ם מביא את הסיפור? למה הוא מביא אותו?
שלא יפור.
לא, כדי להוכיח דווקא שרבי עקיבא צדק. הוא מסתמך על רבי עקיבא, זה בדיוק העניין. אבא נקרא במשנה תורה לרמב״ם. זה ספר אורתודוקסי כשר? בסדר.
אם אני מחזיק בבית, אין
ראיה. לא, אם אני מחזיק בבית, זה לא ראיה. יש לי כמה דברים ש... זה לא בדיוק ראיה. טוב, אז מה כתוב כאן? הרמב״ם דן, מי מוגדר כמשיח, נכון? אז הוא אומר ככה. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיי מתים וכיוצא בדברים אלו שאומרים הטיפשים. אין הדבר כך, כלומר זה לא נכון שהמשיח צריך לעשות ניסים. שהרי, איך אני יודע שהמשיח לא צריך לעשות ניסים? הוא מביא הוכחה. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה. והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך. והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעוונות. כיוון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא עוד ולא מופת. זאת אומרת, למה הרמב״ם מביא את הסיפור של התמיכה של רבי עקיבא בבר כוכבא? לא כדי להגיד לך שרבי עקיבא טעה, אלא הוא מביא לך את זה כדי שתדע שלא צריך לבקש מהמשיח עוד או מופת.
מה זה? כיוון שנהרג...
נודע להם שאינו.
שאינו, מה זאת?
שהוא לא המשיח.
אז הוא היה או לא היה?
הוא לא היה המשיח, אבל זה לא טעות מצידו של רבי עקיבא.
בשורה התחתונה זה טעות.
לא כתוב טעות, כתוב דימה. אז מה אם הוא מת?
שהוא לא משיח.
לא קוראים לזה טעות, זה נקרא שרבי עקיבא את מה שהוא עשה, מה שצריך לעשות מבחינת ההלכה, כי יש הבדל בהלכה בין חזקה לוודאי. בואו נראה. אחר כך הוא כותב. ואם יעמוד, הוא מסיק מזה מסקנות הרמב״ם. אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח.
סליחה, קרה, ומה עוד פעם?
אני חוזר עוד פעם.
לא, אני הקשבתי מה שאני אומר. מבית דוד, רבי עקיבא הייתה איזושהי אסמכתא שבר כוכבא מבית דוד?
אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, כתוב כאן מבית דוד. האם לרבי עקיבא הייתה אסמכתה כלשהי לזה שבר כוכבא הוא מבית דוד?
כי הרמב״ם אחר קושר את זה כאילו שזה דבר מובן מאליו.
כי הרמב״ם קושר אחר כך את זה כדבר מובן מאליו. הבנתי את שאלתך, כן או לא? טוב, אני יכול לענות? תשובה, בוודאי שהייתה לו אסמכתה. זאת אומרת, אם רבי עקיבא חשב על בר כוכבא שהוא המשיח, סימן שהוא היה מבית דוד, מה הבעיה?
אז מה מבחינים בין
משיח
שכזה לבין
משיח
ששייך
לימות המשיח? חכו. זה מה שקורה כשלא נותנים לקרוא הלכה עד הסוף. הרמב״ם הוא היה גאון בניסוח. אבל רק דבר אחד, צריך להקשיב מה שהוא אומר. אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועושה במצוות גדל דוד וכו' וכו' וכו', וילחם מלחמות השם, כל מה שבר כוכבה עשה. הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. זאת אומרת, הרמב״ם מחלק פה בין שני חלקים, חזקה וודאי, נכון? אז אנחנו צריכים לנהוג לפי חזקות או לא צריך לנהוג לפי חזקות?
נהגים לפי חזקות.
נכון? לא רק זה, סוקלים על החזקות. זאת אומרת שבר כוכבה, רבי עקיבא, לפי הרמב״ם, צדק, בהתנהגותו. לא שאכן בר כוכבה היה המשיח. אבל צדק רבי עקיבא שתמך בו. ולא רק זה, צדק רבי עקיבא שקבע שהוא המשיח.
יש כבר במילה דימום, זה כבר פתח לטעות.
ודאי זה פתח לטעות, אבל יש הבדל. הרמב״ם היה זהיר מאוד. לא כתבת, למה הוא לא כתבת? מסיבה פשוטה. כי הרמב״ם לא מביא את הסיפור הזה כדי למנוע ממך להתנהג כרבי עקיבא, אלא להפך. הוא מסתמך על ההתנהגות של רבי עקיבא כדי להוכיח משהו. סימן שהוא חושש שרבי עקיבא נהג כראוי. בסדר? לא כמו שמובא בכל מיני דפי פרשת שבוע וכדומה, שרבי עקיבא טעה, חס ושלום. כן? אלא להפך, המשיח צריך להיות אדם כמו בר כוכבא. בסדר? טוב. אז אם כן, זה הסתיים לא טוב, לומר לכם את האמת. נהרגו, יש מחלוקת בין ההיסטוריונים כמה נהרגו במרד השני, האם 500,000 או מיליון, אבל על כל פנים זה היה די קטסטרופלי, ואז ירושלים נחרבה בשנייה, נחרשה העיר, הקימו שם מקדש אלילי ליופיטר קפיטולינוס, ירושלים החליפה את שמה לאיליה קפיטולינה, ונאסר על היהודים לגור בארץ יהודה, לא רק בירושלים, אלא בכל מקום שממנו אפשר לראות את ירושלים, באיום של עונש מוות למי שמתקרב לירושלים. אז בעצם היישוב היהודי, וזה גם החכמים, עבר בחלקו לדרום הר חברון, אבל בעיקרו עבר לגליל. ואז אנחנו מוצאים את התקופה השלישית של התנאים בגליל. מי הם החכמים שפועלים אז? צריך לזכור שתלמידי רבי עקיבא שהיו בכמויות רבות, היו לו רבי עקיבא לפי הגמרא 24,000 תלמידים, הם נהרגו במלחמה, אבל נשארה קבוצה קטנה.
במלחמה?
מה?
במלחמה?
ודאי במלחמה.
הרבה
במלחמה? במלחמה, כן.
לא מגפה?
מגפה? מה עשו מגפה? מה פתאום מגפה?
סיפור מוכר.
סיפור מוכר? מה, איזה מגפה? אתם מסתברים? מה? אתם סתם מדברים. זה שכתוב בגמרא שמתו באסכרה, מתו מיתה רעה, ומה היא מיתה רעה, אסכרה, זה לא אומר שזו העובדה ההיסטורית. העובדה ההיסטורית כתובה באיגרת רבינו שרי הגאון. רבינו שרי הגאון היה גאון, אבל מלבד זה הוא גם שמר על כל המסורות ההיסטוריות שנשמרו בישיבות הגאונים על תקופות התנאים והמוראים, והוא אומר במפורש שתלמידי רבי עקיבא נהרגו בשמד. מה זה השמד? זה מלחמת בר כוכבא בכל מקום. בסדר? אז כל הסיפור על מגפה זה נחמד, זה אגדי, אבל זה לא האמת. בסדר? אז מה ש... זאת אומרת שבאותם הימים, אפשר להבין, בין פסח לעצרת, היה ניסיון של עם ישראל להגיע לעצמאות. וזה לא הצליח. אז בעקבות כך, אותה תקופה שבין פסח לעצרת, שהיא תקופה של שמחה לפי הרמב"ן בפירושו לתורה, הפכה משמחה לאבל. בימינו אותה תקופה שהפכה משמחה לאבל, הפכה מאבל לשמחה. כי הצלחנו במקום שבו נכשלו תלמידי רבי עקיבא. ולכן היה ראוי לבטל את כל אבילות ספירת העומר. אבל מאחר והרבנים עוד לא שמעו את השיעור שלי, ולא התאספו בשביל זה, לפחות יום העצמאות, שלא ינהגו מנהגי אבילות. זה הרי חוכא ואטלולא, לנהוג מנהגי אבילות בתקופה כל כך שמחה. אז איפה היינו? כן.
אתה אומר לא קשורה בכלל לספירה עצמה, היא לא קשורה...
לא, האבילות של ספירת העומר.
לא הספירה.
לא אמרתי, אני אמרתי לבטל את ספירת העומר?
לא, אמרת...
מה אני אמרתי?
לא אמרת לבטל את העומר.
אמרתי לבטל את
ספירת העומר.
אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי לבטל את אבילות ספירת העומר. מי אומר כמוני? זה מה שאני אמרתי. בסדר? הוקלט גם, אתה יכול לשמוע. טוב. לרבי עקיבא היו, אז ראה, יש פה שתי שאלות. האם ניתן להצביע על קשר בין חורבן הבית לבין התפתחות ההקפדה במצוות? כן, אם אתה מדבר על חורבן בית ראשון, לא שני. הרב יכול להסביר על המדרש 10 הרוגי מלכות הנוגע לתקופה? תודה, כן. באותם הימים היו אז הרבה רדיפות נגד עם ישראל, גם במסגרת המרד וכו'. נהרגו 10 מגדולי חכמי ישראל. הרשימה לא לגמרי ברורה. יש לפחות 5-6 רשימות שונות של מי היו אותם 10 הרוגים. הנקראים 10 הרוגי מלכות. אומרים שהם באו לחפר על מכירת יוסף על ידי 10 אחים שלו. והשאלה היא מי היה כנגד מי. כן, מי מכוון כנגד מי. יש על זה הרבה פלפולים. יש איזה מדרש שנקרא מדרש אלי הזכרה, שבו מספרים שהם נהרגו באותה הזדמנות על ידי תביעה של רומאי אחד רשע שאמר צריך לשלם על מכירת יוסף וכו' וכו'. היסטורית זה ודאי לא נכון, 10 הרוגי מלכות נהרגו בזמנים שונים, אבל כל פנים זה פחות או יותר בתקופה ההיא.
הרב, זה מופיע במוסף יום כיפור, לא?
זה אצל אחינו האשכנזים אומרים את זה במוסף יום הכיפורים, זה נכון. ואצל אחינו הספרדים שמו את זה במקום הנכון, דהיינו בתשעה באב. מה אתה אומר?
שאלה, בעניין מה
שרמבו... לא מבין למה, עם כל הכבוד, כי אני לא בא לבטל מנהגי ישראל, אני לא מבין מה זה עושה ביום כיפור בכלל. אלא מה, יש אומרים שרבי עקיבא נהרג ביום כיפור. אז זה, אולי קשור את זה. כן, מה אתה אומר?
שאלה בעניין מה שהרמבו אומר על המשיח, בוודאי.
כן.
שאז קם בית המקדש וכו'. עכשיו, בעניין בית המקדש, אז חוזרים להקריב קורבנות. אתה לא חושב שמבחינת ההיסטוריה... יש איזושהי התפתחות רוחנית בכך שהולכים לבית כנסת
בקרובנות,
ולמה לחזור
אחורה? טוב, אני חוזר על כל שאלתך. אתה אמרת, בעניין המשיח הוודאי, שהזכרנו בקשר לרבי עקיבא שהוא ברמב״ם, באופן דרך אגב, לא כמרכז השיעור, אז דיברת, אז מוזכר גם שהוא בונה את בית המקדש וכו', ואז חוזרים להקריב קורבנות. שזה בכלל לא הנושא של השיעור. והשאלה, האם אני לא רואה בזה, בכל זאת, מעלה רוחנית והתפתחות בזה שהולכים לבית הכנסת ולא לבית המקדש? כן? עד כאן שאלתך ממש לא שייכת לנושא. האם אני צריך לדעתכם להתייחס לשאלה? לדעתי לא.
התייחסת אליה עד עכשיו.
לא, התייחסתי למשהו אחר. התייחסתי לדרכי ניהול שיעור. לכן אני הייתי מוכן לבזבז כמה דקות על הדבר הזה. לא בגלל שאני אתייחס לשאלה, אלא בגלל שאני עוד פעם, ואני לא אפסיק, כל פעם שתשאל שאלה מחוץ לעניין, ובוודאי שהיא כל כך מחוץ לעניין, אני אדבר על זה, אני אקסח כמה שצריך. כי זה פשוט אי אפשר ככה לנהל שיעור.
אני אקסח, אבל אתה חוזר פעם על כל השאלה.
נכון, נכון. למה? למה אני חוזר על כל השאלה? אני אסביר לך למה. כדי שייווצר סבל. כלומר, ליצור התנגדות מכוח התלמידים, שיגידו למה בכלל הוא שאל את השאלה הזאת. שאלה נפלאה. אני לא אומר שהשאלה היא לא טובה, אני מת לענות עליה, אני לא ענה עליה, אני כופה על עצמי.
בסדר?
לא, זה פשוט, אז שאנשים יתרגלו לא לשאול מחוץ לנושא. טוב. לא, זה לא איש נגדך, אתה אחלה, אתה בסדר. טוב. ובכן, לרבי עקיבא היו תלמידים גדולים, שהם היו מה שנקרא הקבוצה השנייה, תלמידים הגדולים של רבי עקיבא, שלמדו אצלו בשנים האחרונות שלו, והמשיכו את התורה בארץ ישראל, ובעצם הם המשך המסורת. אלו הם, רבי מאיר, ורבי יוסף, בן חלפתא, ורבי נחמיה, ורבי שמעון בן יוחאי, ורבי יהודה, הנקרא גם בשם רבי יהודה, בר אלעאי. בר אלעאי. בר. לא, כי בדרך כלל קוראים לו רק רבי יהודה. מה? לא, לא, כשאתה רואה במשנה או בתלמוד, כתוב רבי יהודה אומר. זה כמעט לא קורה שכתוב רבי יהודה בר אלעאי. אז שתדע, שרבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי. בסדר? הם ישבו בצפון, היה להם הרבה... הייתה שאלה איך להתייחס לשלטון הרומי אחרי מלחמת בר כוכבא, אחרי החורבן הגדול שהיה. רבי יהודה אמר, שמע, סך הכל נכון שהם עשו לנו הרבה רע, אבל עכשיו הם בונים את העולם. מרחצאות, קשרים, שווקים, שווה. רבי שמעון בר יוחאי לא היה מוכן לדבר הזה, אמר, בנו מרחצאות לענג עצמם, שווקים להעמיד זונות, דרכים ליטול את המכס, קשרים ליטול את המכס, זה לא שווה כלום. ורבי יוסה שתק. בעקבות כך התחילה רדיפה. כלומר, את רבי יהודה שמו ראש הסנהדרין, ראש המדברים בכל מקום, הרומאים החליטו. רבי יוסה הגלו אותו לציפורי, מה זאת אומרת לציפורי, שם הייתה המפקדה הראשית של הצבא הרומי, כדי לשמור עליו, לראות שהוא לא יעשה שטויות, ואת רבי שמעון בר יוחאי החליטו להרוג. בעקבות כך ברח רבי שמעון למערה, 12 שנה, בעקבות זה נוצרה כל ההתנסחות המחודשת של סתרי תורה בדמות ספר הזוהר. אז כשיבנה הבית השלישי, התבטלו המצוות?
זה כן קשור.
מה?
זה קשור.
לא, זה לא קשור. הוא לא יזכה בכלל להתייחסות. טוב, כן, בבקשה.
סיפור של רבי שמעון הוא סיפור היסטורי עובדתי?
כן, כן, רבי שמעון, סיפור היסטורי. ברח למערה.
12 שנה ישב ואכל לחרובים ושתה מים.
12 שנה חרובים מים? כן, למה לא? מה יש? בסוף 13 שנה, בסדר. זה לא נעים לאכול חרובים במשך 12 שנה.
אפשר להתקיים ככה?
אפשר להתקיים. בחרובים יש הרבה סוכר. יש הרבה מאוד סוכר. ומים יש שם, היה לו מעיין. אפשר. יכול להיות שהוא יצא בלילה בכל זאת להביא איזה משהו, לא יודע, אבל... כן, מה אתה אומר?
24 לתלמידים של רבי עקיבא.
זה בזה, כן. למה נהרגו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד?
זה בזה.
כן, זאת אומרת שבל"ג בעומר זה הפסיק. אז עכשיו אני רוצה להבין מה קרה בדיוק שם בל"ג בעומר. סביר להניח שמה שקרה בל"ג בעומר היה הניצחון הגדול על הליגיון הרומי ששלח אדריאנוס. כי הוא שלח ליגיון לתוך אזור השלטון של בר כוכבא, ולא חזר אפילו חייל אחד. וסביר להניח, לפי הנתונים שאומר דיוקסיוס, שזה היה באזור ל"ג בעומר. אז כנראה שזה היה חג להפסקת המגפה, יענו. אגב, מה זה לא נהגו כבוד זה בזה? למה אין נהיגת כבוד הורגת? במלחמה פשוט. אם לא שומעים לפקודות, נהרגים. פשוט
מאוד. סימן שאסור
לסרב פקודה. סימן שאסור לסרב פקודה, ודאי.
יורים בגב.
נכון, זה מסוכן מאוד לסרב פקודה. כן. כמו שחייבים גם לכבד אביהם. חייבים. למשל, אם אבא שלך אומר לך להביא לו קפה, אתה חייב להביא לו. נכון. כמובן, שאם הוא אומר לעבור עבירה, לא שומעים לו, אבל זה קשור לעניין. כן. אז גם מלך שאמר לעבור על דברי תורה, לא שומעים לו. זה לא חדש. לא נולדנו אתמול.
יש איזה אמינה ש24,000 תלמידים
לא שמו אחד על השני, זה הכוונה. אז לכן, במלחמה, כשאתה לא שם על הפקודה שאתה מקבל, אז בסוף נהרגים. זה פשוט מאוד. מה? לרבי עקיבא הוא ילדים, כן. יש דעה שרבי יהושע בן קורחה הוא בנו של רבי עקיבא, אבל לא רק, כן. כן. לרחל? היה לו בת דווקא ממנה. לרבי עקיבא נולדה בת מרחל. כן. אבל... הבן שלו הולך לבית המדרש? לא הולך עם הבן שלו, אבל לא משנה. היו לו, לרבי עקיבא היו שלוש נשים במהלך החיים שלו.
כן. אחת
גרה. כן. לא סתם גרה. כן, אישה גדולה הייתה. איפה היינו? בלבלתם אותי. כן, אז רציתי להגיד משהו על מלחמת בר כוכבא. כן, רק הערה קטנה. רבי עקיבא היה רב גדול, נכון? למה הוא לא הכריז על עצמו כמשיח?
זה הסיבה?
ראה, אבל מי יכול להיות המשיח?
רק מדוד.
מלך, מדוד. אבל מה הוא צריך להיות? לכאורה, גדול הדור, לא? אז מה אתה רואה? שרבי עקיבא לא חשב שהמשיח זה גדול הדור. הוא חשב שהמשיח זה דמות פוליטית. בסדר? אבל מה? יחד עם זה הוא עשה דבר לא רע, רבי עקיבא. הוא, במטבעות של בר כוכבא, יש ציור של ארבעת המינים. נכון? ראיתם את זה? אין בעיה. יש מטבעות של תקופת בר כוכבא, ושם יש ארבעת המינים. כמה מינים יש? יש לולב, בסדר. יש אתרוג, גם בסדר. יש ערבה אחת והדס אחד. כמה אנחנו שמים?
שתיים ושלוש.
למה ערבה אחת? זה יטעה את הציבור, יחשבו שצריך לשים רק ערבה אחת? מה הלכה? הלכה לא, אתה לא יכול לברך על דבר כזה, לא עשית ידי חובה. כי הלכה שצריך שתי ערבות ושלושה הדסים.
לא,
לא יוצאים ידי חובה בהדס אחד וערבה אחת. אלא מה? זו שיטת רבי עקיבא. לא נפסקה להלכה. אבל בר כוכבא, אם כבר הוא עושה מטבעות, הוא עושה ג'סטה לרב שלו. מדפיס את הספרים שלו, נותן תקציבים בשביל להפיץ את הדעה שלו. זה עזר משהו?
לא.
שום כלום. כלומר, אתה לא יכול להשתמש בזה שאתה מקבל תקציבים מהשלטון כדי לכפות את ההלכה שלך על כלל ישראל. זה לא יעזור. תעשה מה שאתה רוצה. אפילו רבי עקיבא לא מצליח. כן. עכשיו, בואו נמשיך עם התלמידים. עכשיו, התלמידים של רבי עקיבא, חמשת התלמידים האלה, כפי שאמרנו, הם יושבים בגליל, והם בתקופה של תנאים ג' ומתחילים לאסוף את המסורות של המשנה. מה זאת אומרת משנה? התורה שבעל פה, אמנם לא הייתה כתובה, אבל התחילה להתנסח. והיו קבצים של הלכות המועברים בעל פה בכל בית מדרש. אז יש משנת אבא שאול, ויש משנתו של רבי יוסף, ויש משנת רבי עקיבא, ויש משנת רבי ישמעאל. כל אלה הם ניסוחים בסגנון מקוצר, כדי שיהיה נוח לזכור את זה בעל פה, של ההלכות הנוהגות בכל בית מדרש ובית מדרש. היו מאות כאלה, מאות סדרי משנה. גם מייחסים סדרי משנה להלל הזקן כבר. בקיצור, היה צריך לעשות עבודה של איסוף, של איסוף, של סיווג, של הכרעה. אז ישבו החכמים בסנהדרין והתחילו לעשות את העבודה הזאת. בסדר? כך התחיל הסדר הראשון של המשנה. יש פה שאלה. מלך שאמר לגרש יהודים, האם יש נפקא מינה בין מעגל ראשון לשלישי לעניין סירוב? למה נעצרת בשלישי? למה שלא תמשיך בשביעי? כן, מכיר את אליעזר והגזר? סבא אליעזר והגזר? כן, בסופו של דבר זה האחבר שמוציא את הגזר, לא?
איזה מעגל לא היה? שביעי?
מי? האחבר? האחבר
היה מכה בפטיש.
מה?
האחבר היה מכה בפטיש.
כן, מכה בפטיש זה גם אחת מלמדת מלאכות, נכון? טוב. אתה לא זוכר, בזמני אני זוכר, היה דיון לגבי סירוף פקודה בגירוש יהודים. אז האם האיסור לקיים את הפקודה זה רק מי שנמצא במעגל הראשון, דהיינו מי שמגרש בפועל, או מי ששומר על הכלים, או מי שבא להחליף מישהו במילואים, או דברים כאלה. זה הדיון. בסופו של דבר, כן, בתקופה השלישית הזאת, מי שמנהל את העניינים אחרי רבן גמליאל דיבנה היה רבן שמעון בן גמליאל השני, שגם בתקופה מסוימת ישב ביבנה, אבל רוב הזמן זה היה בגליל, בכל מיני ערים, באושה, בשפרעם. הסנהדרין פשוט נדדה ממקום למקום. בסופו של דבר הסנהדרין נקבעה בטבריה. בטבריה ישב הבן של רבן שמעון בן גמליאל השני, ושמו היה רבי יהודה הנשיא. הנקרא גם בשם רבנו הקדוש, ונקרא גם בשם רבי.
סליחה.
כן.
כשמדברים על סנהדרין וסנהדרין של אלפא, מדברים על סנהדרין של 71, של
71. כן, סנהדרין של 71. הסנהדרין המרכזי. זו של 71.
ולמה היא הייתה צריכה
לגלות ממקום? יש כל מיני נסיבות היסטוריות שגרמו לדבר הזה, לא הכל ברור. כן? 10 גלויות גלתה סנהדרין, העשירית בטבריה. בסדר? ומשם עתידה לשוב. לכן כשהקימו את הרבנות הראשית, אז עשו את הכנס הראשון של הרבנות הראשית בטבריה. בימי הרב קוק. וגם הגוף שמכנה את עצמו היום סנהדרין, עשה את הטקס של ההקמה בטבריה. בסדר? יש לך פה איזה משהו? זה מאוד יעזור, תודה. עכשיו, באותם הימים, לנשיא, רבי יהודה הנשיא, היו קשרים טובים עם הקיסר. הקיסר אנטונינוס. מי הוא אנטונינוס? ככל הנראה מדובר במרקוס אאורליוס אנטונינוס, שהיה גם קיסר וגם פילוסוף סטואיקני, כתב ספר בשם מחשבות.
מה זה סטואיקני?
שייך לאסכולה הסטואיקנית, של תלמידי זנון מקיטיונה. זה קשור לתולדות הפילוסופיה. אם תרצה נעשה שיעור מבוא לתולדות הפילוסופיה. אבל אי אפשר הכל באותו שיעור, אבל תסתכל בויקיפדיה, אתה יודע מה? תקרא סטואיקנים, ויקיפדיה. תראה שמה על כל מיני כאלה כמו אפיקטטוס וכל מיני חבר'ה כאלה. קוראו לו סנקה. כל החבר'ה. טוב. אז רבי יהודה הנשיא, היו לו קשרים טובים עם אנטונינוס קיסר, ואנטונינוס עשה לו טובה. אמר לו, אתה תקבל פטור ממיסים. אתה וכל העיר טבריה, וכל הרבנים שאתה תביא לשם, יהיו פטורים ממיסים. ככה תוכלו לשבת בשקט. ניצל את זה רבי יהודה הנשיא, וכתב חיבור גדול לראשונה, מאז משה רבנו, שמכנס בתוכו את כל התורה שבעל פה. זאת הפעם הראשונה שהתורה שבעל פה הועלתה על הכתב. זה החידוש. הכתיבה הזאת נקראת המשנה. או שישה סדרי משנה, שישה סדרים, ראשי תיבות, ש"ס. כן? ש"ס, שישה סדרים. לכן מכנים את התלמוד בשם הש"ס. בסדר. עכשיו, כן. יש נקודה אחת, אני צריך פה לעצור רגע. יש ברית מילה, עכשיו, של קרובי משפחה שלי פה בבית המדרש, ובדיוק עכשיו קראו לי. אז...